על חודו של פוד, סדרת פודקאסט מיוחדת לקראת בחירות 2019, על מערכות הבחירות ההיסטוריות של ישראל, עם בן כספית ואריה אלדד.
כן, אז הגענו ל-2006, אריה.
איי, 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 זאת הייתה שנה, משהו, פעם ראשונה שאני במערכת בחירות עם דלקן על חשבון הכנסת.
רגע, אתה חבר כנסת מכהן.
כבר 3 שנים, כן. במערכת הבחירות הראשונה עוד רצתי על חשבוני. עכשיו אתה שילמת לי את
השסט, אם הייתי יודע. באיזה, איך קראו לה מפלגה הקיקיונית שהסכימה לקבל אותך לשורותיה?
האיחוד הלאומי אז, הוא כמה חודשים אחרי הפיצול מהאיחוד הלאומי ישראל ביתנו, ליברמן עזב אותנו.
פעם ראשונה אתה רצת עם ליברמן.
פעם ראשונה היינו בשיאה אחת.
זה ליברמן, ליברמן היה מנהיג של רעי כבודו.
עד היום אנשים פותחים, מבקשים שנפתח את החלון ברמזורים, ואומרים, אנחנו איתך לאורך כל הדרך, אין הליברמן.
טוב, אז אתה חבר כנסת, אני עיתונאי.
כן.
צנוע.
נגד מי?
נגד כולה.
לא.
תשמע.
איפה הלב שלך במערכת בחירות הזאת?
תשמע, קודם כל הלב שלי עובר מהפכים כמו הלב של עם ישראל, כי היא הולכת להיות מאוד דרמטית, המערכת בחירות הזו. אנחנו מאבדים בה 3 אישיויות, 3 מנהיגים בעלי סדר גודל, 2 עולמי ו1 לאומי. אני מדבר על אריאל שרון, שבאמצע מערכת הבחירות הזו נעלם לטובת סטרוק, על שמעון פרס, שערב הבחירות מפסיד לאמיר פרץ כנגד כל הסיכויים, אחרי שאתה יודע, אנחנו נגיע לזה, פריימריז בעבודה, פרס מצליח לשכנע את המועמד מתן וילנאי לרדת ברגע האחרון ולהצטרף אליו תמורת תיק הביטחון, ומפסיד לאמיר פרץ.
לא הפסדנו אותו. קיבלנו אותו בסיבוב הבא כנשיא,
בסדר, אבל הפסדנו,
שוב אישיות עולמית.
הפסדנו אותו כמישהו שמוביל מפלגה בבחירות, ואת תומי לפיד. מערכת הבחירות הזו, שינוי של 15 מנדטים, מתפרקת לשביבים, לאבק ממש.
שזה אולי תהליך מרתק,
מאוד.
כי פה אתה יודע איזה כלי דם מתפוצץ, פה אתה יודע מי ניצח, שם הם ניצחו את עצמם. זה התפרק מבפנים.
לא לגמרי מסכים איתך, אני אגיד לך למה. שם זה היה מחיר הניצחון. הרי מה הפרדוקס החרדי? הפרדוקס החרדי זה כשהחרדים נכנסים לחל החיים, נמצאים בקואליציה, רואים אותם תקציבים, בדרי, גפני, ליצמן.
יש את מי לסנוע.
יש את מי לסנוע, וזה גם נותן מנוע פוליטי, מביא לתומי לפיד 15 מנדטים, אבל אז תומי לפיד נכנס לקואליציה, שרון מקים קואליציה בלי חרדים. החרדים נעלמים לכולם מהחיים. אין סיבה להצביע תומי לפיד, אתה מבין?
ומסתבר שהצרות לא נעלמו.
נצחוק, לא, הם חזרו, הפטריה שלך חזרה, חלילה להשוות. בקיצור, הכישלון של שינוי זה הניצחון שלה, זה אי נוח.
כן ולא, בסדר.
כן ולא זה פרס, השיחה הקודמת.
נכון.
בקיצור, אז אנחנו מדבר, קודם כל ההתנתקות, כי הבחירות האלה עומדות בסימן ההתנתקות, שמתרחשת באוגוסט, 2005, הבחירות הן מרץ, 28 במרץ 2006. אוגוסט 2005, אריה, הליכוד מבצע את ההתנתקות. אני מזכיר לאדוני שלא התבלבל.
הליכוד המפוצל כבר, כלומר, ההתנתקות פרקה את הליכוד מבפנים.
מבפנים, אבל
לשניים.
הוא מפלגה עוד לא התפצל.
הוא מפלגה פורמלית, אבל יש בו 2 מחנות, המחנה של שרון, והמחנה שהוא קורא לו המורדים, אלה שהיו בעד ההתנתקות ואלה שהיו נגד, ובדברים מסוימים הם מתפקדים כשתי מפלגות שונות.
למרות שהם לא מצביעים נגדו בהצבעות אמון, 5 מהם מצביעים נגד התקציב.
נכון.
אבל הוא משיג תמיכה מהצד, והוא גם מצרף את מפלגת העבודה.
כן.
לקראת ההתנתקות.
אחרי ששינוי עוזבת את הממשלה שלו, הוא מכניס את מפלגת העבודה. בהתנתקות מפלגת העבודה תמכה בו מבחוץ.
אוקיי, עכשיו, הוא בהתנתקות אגב מפטר את בני אלון וליברמן, השרים שלו.
ערב ההצבעה בממשלה.
כי הם מתנגדים.
בממשלה. להתנתקות, הוא לא רוצה שהם יצביעו נגד, הוא לא רוצה רוב בממשלה נגד ההתנתקות, הוא מפטר אותם, הם נעלמים, כדי שלא יקבלו את מכתבי הפיתורים, מחפשים אותם בכל הארץ, כאילו זה היה משנה משהו, הוא היה דוחה את ההצבעה בעוד יום, בעוד יומיים, אבל בסופו של דבר הם מפוטרים, ויש לו רוב בממשלה.
תגיד, מה הייתה על התפלגות ההצבעה, אם אתה?
בממשלה?
נניח ביבי, איך אם הצביע? לא, אני שואל.
ביבי נדמה לי הצביע בממשלה אז נגד.
הוא הצביע בעד.
בממשלה? כי בממשלה היו לו כמה פעמים שהוא הצביע נגד ההתנקות. בכנסת הוא תמיד הצביע בעד.
הוא הצביע גם בממשלה בעד אחרי שקיבל כמה תנאים. הוא הצביע בכל ההצבעות חוץ מההצבעה האחרונה. הוא אפילו הודיע בכנסת, נדמה לי הוא אומר את זה לבני אלון, שהוא גם במשאל המתפקדים ששרון עושה, אני הולך להצביע בעד.
הוא מודיע את זה לאורי אריאל.
לאורי אריאל, נכון.
אני זוכר אותו עומד ליד המושב ואומר שלא תהיה אי הבנה.
לא תהיה אי הבנה, כי אתה זוכר למה הוא סופית החליט שהוא תומך?
היה לו איזה תירוץ.
חזר שרון מבוש עם המכתבים המפורסמים, שבוש מכיר בריכוזי האוכלוסייה שלנו בהתנחלויות, גם היסטורי, ואז המתנגדים, לימור לבנת, סילבן שלום וכאלה, ובנימין נתניהו מודיעים בעצם, אוקיי, אנחנו עכשיו איתך.
ואחר כך הם שוב נגד, ואז ציפי לבני יוצרת להם איזה סולם וירטואלי.
פשרת לבני.
כן, גם אם אנחנו מקבלים היום החלטה בעד, זה לא אומר שאנחנו מבצעים, ועוד פעם לפני הביצוע, אנחנו נצביע. אף אחד לא הצביע, אבל זה נתן להם סולם
מקרה,
והם ירדו.
ממשלת הליכוד מבצעת ההתנתקות. איפה אתה בהתנתקות? עם מי אתה הולך מכות?
בסנור. על הגג בסנור.
הייתי שם. הייתי קודם כל 3-4 שבועות רצוף בנווה דקלים, עברתי לגור שם, עברתי חוויה מטלטלת, התאהבתי בכתומים, ראיתי כמה זה קשה וכמה זה כואב וכמה זה קורע. אחר כך עברתי לסנור.
אני ראיתי...
ישנתי לילה אחד, בלילה לפני שפיניתי אותך, ישנתי בחדר צר עם טל רוסו ורוני נומה. 4 שעות שינה היו לנו בלילה, לא מבין עד עכשיו שרדתי את זה.
חברים שלחו לי שני אלופי משנה, יום או יומיים קודם, להגיד, תשמע, אנחנו יודעים שיש לכם נשק.
ושאתם מתכוונים, יש נשק. לא ישלח לך אפילו שני.
מתכוונים להפעיל את הנשק נגד חיילי צהל. ואנחנו רוצים לחסוך שפיכות דמים. אני אמרתי להם, שקר, ואתם יודעים שזה שקר, אבל אתם מפיצים שמועות כדי שתהיה לכם לגיטימציה לראות בנו. ואני אפרסם את הדבר הזה, ולא תהיה לכם לגיטימציה.
היה לכם נשק?
לא היה נשק. לא היו, אני עברתי על הגג של המצודה בסנור, וסילקתי כל אבן יותר מ-50 גרם, כל בזנת אף משם, כדי שבמקרה לא ייפול משהו על חיילים, שלא יהיה תירוץ, כי אנחנו חשבנו באמת, שמחפשים דרך לראות בנו, לא פחות מזה. שלחו פרובוקטורים, הייתה לה לי הזנה על הטלפון, זה היה מרתק.
אני חייב להגיד לך, עכשיו כשאתה משחזר את זה, אני הייתי במחנה השני, אני הייתי עיתונאי, ואני קיבלתי בשיחת תדרוך עם גורם ביטחוני, ואני לא זוכר מי, סקירה שיש הרבה נשק בסנור, אני חושב שהצבא הפיץ את זה, אני לא מאמין.
הצבא הפיץ את זה, אנחנו הוצאנו.
אני לא מאמין שהם שיקרו במצח נחושה, למרות ששום דבר לא הפיל אותי מהכיסא כבר אף פעם.
הם יודעים
שהם באמת חששו מזה.
כל הנשק הצהלי שהיה שם נמסר, הוצא מהיישוב שבוע או שבועיים קודם, והוחזר לרפשצים כדי שאף אחד לא יהיה, ונשק פרטי כולו רוכז וננעל. שהיו כמה אנשים עם נשק פרטי.
רק חבל שלא נשאר בנעילה, כי היום אתה מסתובב פה לידי עם אקדח, מאיים, וכל פעם שאני אומר משהו שלא מקובל עליך, אתה...
אני רק מזכיר לך את העובדה.
מסתכל עליי בעין עקומה. כן. טוב, אז עברנו התנתקות, עברנו בשלום את ההתנתקות, לא פרצה מלחמת אחים, לא הייתה אלימות, הייתה התנהגות בוגרת ומעוררת כבוד, גם במגזר שלך, גם בצבא ובמשטרה, בכלל מבחינתי, מעבר לוויכוח על האירוע עצמו, שהוא קיים עד היום, וכנראה גם לנצח, לא נקרענו, כפי שהבטיחו לנו כל מיני הוגי דעות.
נקרענו, כי גלי ההדף התרחשו אחר כך. גלי ההדף שפרקו את הליכוד, גלי ההדף שפיטרו או סילקו ממעמדה את מועצת ישע, שהפסיקה לייצג את המתנחלים, האשימו אותה בריש גלי, בשיתוף פעולה עם הממשלה, במשחק כפול, בכפר מימון, המתנחלים איבדו את ההנהגה במהלך הזה, ואחר כך המהלך שבא בעקבותיו היה תוצאה ישירה שלו, וזה עמונה. חודש לפני הבחירות, כשאולמרט, אחרי ששרון נופל למשכב, אולמרט הולך לבצע צווי הריסה בעמונה, והוא הולך להגיד לנו בעצם, מה ששרון עשה לכם, זה שום דבר לעומת מה שאני אעשה לכם, תראו מה זה נחישות. והוא שולח אלפי אנשים כדי להרוס כמה בתים שם.
ואתה חוטף שם המכות.
אני נפצע שם, נותחתי אחר כך, קראו לי את הגידים ביד, מאז אני לא מנתח, אבל כל זה גלי הדף של ההתנתקות, כי ואני... מה שהמתנחלים לא עשו בהתנתקות, הם עשו בהמונה.
עומד על דעתי שלא נקראנו, כי ההגדרה שלך ושלי אין שום... אני ש... ברור שיהיו גלי הדף פוליטיים. ישפיע על הליכוד, ישפיע על מועצת יש, אז זה אמור לקרות. אני פחדתי משהו אחר, אני פחדתי שאנשים יפתחו באש אחד על השני. אני פחדתי שיהיה פצע לאומי, פצע לאומי ברמה של רצח רבין, וזה לא היה, תסכים איתי.
לא היה, באמת לא הייתה מלחמת אחים. השמועות הופצו כספין על ידי השב"כ כדי לעשות דה-לגיטימציה. שרון ביקש את זה, הוא כל הזמן לחץ ואמר, המתנחלים הקיצוניים, המתנחלים הקיצוניים, כדי לבודד אותנו, ובמהלך זה הצליח.
המהלך בעצם לא פרק אותנו לשני עמים. יכול להיות שהיום אני כבר מרגיש יותר שאנחנו שני עמים מול מה שקורה ברחוב וברשתות החברתיות. בכל מקרה, שרון מפרק את הליכוד אחרי ההתנתקות, נמאס לו מהמורדים, נמאס לו מהחיים אלה מול ה...
אתה זוכר מה היה הקש ששבר את גב הגמל?
תזכיר לי.
הוא ניסה למנות שני שרים.
נכון. רוני ברון אחד
מהם. רוני ברון שלנו אחד מהם, ואנחנו בתרועות גדולות טיפלנו את המהלך.
ואז אמר, עד כאן, למרות שהוא התבשל עם זה חודשים מאוד ארוכים.
כן, כן, ודאי.
כן, לא, כן, לא, דיברו על מפץ, מפץ גדול, מפץ ענק, חיים רמון, שלא האמין לרגע ששרון יבצע התנתקות, וכשזה קרה, הוא ממש התגייס לטובתו, ואמר, מה שאתה רוצה אני עושה, חיים רמון בא ואמר לו, אני מביא לך את מפלגת העבודה, זו הזדמנות חד פעמית היסטורית, בוא נעשה מה שנכון, ראובן אדלר, פורום חווה, כל הכוכבים, דליה איציק,
שמעון פרס,
שמעון פרס,
הביא לו את שמעון
לקחת,
פרס,
להיכנס למפאי לסלון, לקחת את ה... נירוסטה, סליחה, את הלוסטרה ואת הספה ולברוח, זה שמעון פרס.
נכון, בכוכבית, אזכור קטן, זה היה אחרי ששמעון פרס הפסיד לעמיר פרץ. כלומר, כראש מפלגת העבודה אולי הוא לא היה מוותר, אבל ככה הוא הביא את האישיות ונכנס.
ואז, אגב, פרץ עשה, ויש לזה השלכה מאוד מאוד ברורה להיום, הוא חושב שהוא יוכל לשחזר את זה היום, הוא עשה ניתוח החלפת גנים למפלגת העבודה, אני עקבתי אחרי הקמפיין של פרץ, הוא הלך לפריפריה, הוא הלך לבית שמש, הוא הלך לבית שען, הוא הלך לסדרות, הוא הלך לנתיבות, הוא הביא 19 מנדטים בבחירות האלה, אריה, כשחלק גדול מהמפייניקים עוזבים אחרי דלי איציק וחיים רמון ושמעון פרס, הוא החליף אותם, פשוט החליף את האנשים.
הוא נשאר עם 19 מנדטים, אם אני זוכר נכון.
כן, מצנע הביא גם 19.
נכון, אבל הוא החליף את ההרכב. חלק מזה התכוונתי. היו אנשי ימין שזזו, ברור. חלק מזה היו אנשי שמאל שברחו.
תראה, היום 19 נשמע דמיוני יחסית למצב היום, אבל אז מצנע לפניו הביא 19 בבחירות שהוא הפסיד לשרון קודם, וזה שהוא הצליח להביא 19 למרות שחצי ממפלגת העבודה ברח לו, זה הישג עצום. בכל מקרה, שרון מקים את הליכוד, מביא גם אנשים...
את קדימה.
את הקדימה, מביא את אבי דיכטר, מביא את אוריאל רייכמן, מביא 13 פורשים מהליכוד, כי הוא צריך שליש, הוא קיבל 38 בבחירות, הוא צריך שליש 13 ומעלה, מביא 13, התומכים הברורים שלו ברשות כמובן ציפי ליבני ויהוד אולמרט, מקים מפלגה חדשה ויוצא לדרך, הסקרים אגב מדברים על 40-45 מנדטים, זה מה שאומר, איך קוראים לו, ראובן אדלר, 40-45 מנדטים. ואז מה קורה?
ואז מתפוצץ לו כלי דם במוח.
כן, אנחנו מדברים פה על דרמה ענקית, על שני אירועים מוחיים, אירוע מוחי ראשון ב-18 בדצמבר 2005. אגב, אנחנו מסתכלים על שרון מקרוב העיתונאים, אנחנו רואים יהודי לא בריא. כבד מאוד, שמן מאוד, מדבר לאט, ממוקד וחד, אבל אתה רואה שזה לא חצי כוח, רבע כוח. אני זוכר שאנחנו יוצאים כתבים מדיניים פעם מתדרוך, ואומר נחום ברנע, שפעת אחת והוא יכול ליפול. אומר את זה בקטנה לנו.
לעומת זאת, אני הרצתי את גודל השלפוחית שלו באותה תקופה. הוא היה יושב בדיונים בכנסת, 6-7 שעות לא זז מהמקום. כל היריבים שלו בתוך הליכוד התרוצצו כמו פוררות בתוך הכנסת, הוא לא זז מהמקום. שאלנו לאן, לאן זה הולך?
אתה הרצת? אני שילמתי על גודל השלפוחית שלו, כי אני לפני הבחירות שהיו קודם, עשיתי תחקיר על הבריאות שלו, והגעתי למסקנה שיש לו שתי בעיות בריאות לא דרמטיות. אחת זה מחלת הגאוט,
כן, מעודף חלבון. מחלת, פעם קראו לזה מחלת הציידים.
הציידים והעשירים או האצילים, זה אלה שאכלו הרבה
בשר.
בשר, ושני זה בעיית פרוסטטה. הוא רתח מכעס, והוא הכרים אותי בתקופה הראשונה שלו כראש ממשלה, ואז בפיוס הוא ארגן ככה שנשב 3 או 4 שעות, עד שאני אשבר וארץ לה... אני הלכתי להשתין, והבנתי את הפרינציפ. אבל תשמע, לי הייתה חוויה מטורפת סביב ה... ממש מטורפת סביב האירועים המוחיים שלו. אחרי שהוא נפל בפעם הראשונה עם אירוע מוחי קל, הם החליטו לעשות לו צינטור. הם מצאו איזשהו חריץ בין החדרים.
מצאו פתח, שהוא פתח שנמצא אצל העוברים, ובדרך כלל נסגר עם הלידה, ואצלו לא נסגר, והם חשבו שדרך הפתח הזה, הוא עלול כל פעם לשלוח פקק מתוך אחד מברידי הרגליים אל המוח.
ואז הוחלט לשלוח אותו לצינטור, והיה לו תאריך לצינטור, ואז אחד מהאנשיו, רובן אדלר, נתן את התיק הרפואי שלו לידיעות אחרונות, לשיפר וברנע, והם יצאו בכותרת ענק עם כל הפרטים הרפואיים, ואנחנו
כדי להוכיח שהוא בריא, כדי שהוא יכול לעמוד בראש מפלגה, להיות ראש ממשלה.
בדיוק, ואנחנו מעריב התחרפנו, ואני רתחתי, ואגב, זה היה מגוחך, כי הם כתבו שהמשקל שלו 110 קילוגרם, ואצלי היה כתוב בהזדמנות אחרת, שהמשקל שלו 125 או 135 קילוגרם.
זה יותר קרוב ל-150, לדעתי.
עכשיו, תקשיב, אני ידעתי שהמשקל שלו קרוב ל-150 קילו, ידעתי את זה בוודאות של 200%. ואז הרופא שלו, שהוא גם הרופא שלי, דוקטור שלמה סגב, עשה מסיבת תונאים אחרי התיק הזה, ואנחנו שלחנו, כל העיתונים שלחו למסיבת עונאים הזו, את הכתבים המדיניים, אנחנו שלחנו את הכתבת לעיני בריאות, שהיום היא בערוץ 13, קנונית בשם אילה על רואי דבר. אילה על רואי דבר שואלת המסיבת עונאים, למה אתם נותנים לו עכשיו דילול דם? אתם יכולים להרוג אותו לקראת הצינטור. היא מנבא את מה שהולך לקרות, והיא לא רופאה.
תשמע, אני כן רופא. ישבתי בערוץ הכנסת אחרי השבץ הראשון. ואני מתראה, יש שם פאנל, ואני אומר, על פי הסטטיסטיקה בספרות הרפואית, אדם שעשה סטרוק כזה, או שהוא מת או שהוא עושה סטרוק מסיבי, שני בתוך שנה. איך הם התנפלו עליי?
התנפלו על מי שאמרת האמת.
אמרו עליי, אתה משתמש בידע הרפואי שלך לצרכים פוליטיים, אמרתי להם, זה סטטיסטיקה מכל טקסטבוק רפואי, מה אתם רוצים? 50% סיכוי לעשות את זה עוד פעם.
עכשיו תשמע, היא שואלת את השאלה, און קאמרה, עונים לה מה שעונים לה, כל מה שהיא אומרת קורה אחר כך, אבל בינתיים יוצא התיק הרפואי עוד קודם, והקטע עם המשקל הוא מבדח, כי שלמה סגב נשאל מסיבת עונאים, מה המשקל של שרון, והוא אומר, מה שכתוב אצל שיפר ברנע, 110 קילוגרם. אני יושב אצל אמנון דנקנר המנוח, עורך מעריב, גם הוא יהודי בריא, וטומי לפיד על הקו, גם הוא יהודי בריא, ואנחנו מתקשרים לדוקטור סגב. ואנחנו שואלים את דוקטור סגב, תגיד, מאיפה אתה יודע ששוקל 110 קילוגרם? מה הוא אומר?
הוא אמר לי.
הוא אמר לי.
בטח.
וכל השלושת השמנים מתחילים לצחוק. טומי אומר לדנקנר, תגיד לשלומו, שכשאני אומר לו שאני 110 קילוגרם, וזה מה שאני אומר לו, אני 140. אתה מבין? אז הבנו שזאת לא באמת הצלבה של הידיעה. בכל מקרה, אני באמת כעסתי על ההדלפה הזו, אני חושב שצריך להדליף תיק רפואי של מועמד, ראש ממשלה מכהן לעיתון אחד, ושרון ידע שאני כועס, היו לי בקריירה משרון הרבה יותר משברים מירחי דבש, אבל הפעם משהו בו רצה כאילו לפצות אותי, והוא לא ראה אף עיתונאי בזמן שבין הסטרוקים.
הוא השתחרר מאשפוז אחרי יומיים או שלושה.
נכון, ובניגוד להמלצות נסע לחווה, אמרו לו תישאר בירושלים, שתהיה קרוב לבית חולים. הוא נסע לחווה, אגב, זה מה שהרג אותו. ואז הוא ביקש לפגוש אותי, אני לא החזרתי טלפון עם רוב שהייתי עצבני, ואז הוא ביקש ממרית דנון להתקשר אליי. מרית התקשרת, מרית אני מאוד מכבד.
מזכירתו המיתולוגית.
מזכירתו המיתולוגית של 5-6 ראשי ממשלה. היא אמרה לי, מרית, הוא רוצה שתבוא. אמרתי לה, מרית, אם את אומרת, אני בא ובאתי. זאת לא הייתה שיחה רגילה. אני לא כתבתי, ולצערי, לא הקלטתי ולא כלום. הוא דיבר איתי על החיים. שעתיים, 2.5. הוא סיפר לי על החלומות שהוא חלם כשהוא היה בסטרוק. הוא סיפר לי שהוא חלם שהוא הוא אחרי הקרב בלטרון. לוקחים אותו לבית חולים שם בסרפן, או שאתה יודע איפה.
סרפן, בית חולים 10.
הוא דיבר איתי באמת, כאילו, זו הייתה שיחה מעוררת השראה ומצמררת. שום כלום פוליטיקה, כאילו בקטע של... וראיתי כמה הוא חושש מהצינטור. עד אז לא ידעתי עוד מה הולך לקרות, אני לא רופא כמוך ולא אלה על רואי דבר, ואני נוצר את השיחה הזו, יש לי המון ביקורת, אגב, גם על ההתנתקות ועל הדרך שהיא נעשתה, אבל השעתיים וחצי האלה איתו אחרון מהעיתונאים, היו מבחינתי, אתה יודע, סוג של פיצוי, אמרתי, טוב, אני מוכן להפסיד סיפורים כמו התיק הרפואי, שאגב, אחרי שלושה שבועות התפוצץ להם בפרצוף, כי בריא הוא לא היה. ואז אני לא אשכח את התאריך, 5 בינואר, בין ה-4 ל-5 בינואר בלילה, 2006, חודשיים ומשהו לפני הבחירות, הוא קורס בסטרוק המסיבי, למה אני לא אשכח את התאריך? כי זה מולדת של הבן הבחור של איתי, ושל ישראל מיימון מזכיר הממשלה, ובכך תם עידן שרון אריה, ואתה לא הצטערת בטח.
לא, אם לומר את האמת, לא הצטערתי שתם עידן שרון, אני חשבתי שהוא גרם בשנותיו האחרונות נזק עצום למדינה, הוא היה גיבור נעוריי, סיפרתי לילדים שלי על עלילות הגבורה שלו, ב-101 ובצנחנים ובמיתלה ובתעלה ובאום כתף, גם בששת הימים, גם ביום כיפור.
אבל הוא היה כנראה מפייניק באמת. הוא היה מפייניק.
כן.
מפייניק כוחני, מפייניק ביטחוניסט, אבל מפייניק.
ואיש אדמה, כלומר, הוא העריך את האדמה, אבל האדמה, הוא יכול היה גם למכור את האדמה. כי כשיש בצורת, גם חקלאי מוכר את האדמה.
אז זהו, אז הוא נופל, כשהוא נופל, הקדימה ב-45 מנדטים, ואז השאלה נשאלת אם מי תופס את מקומו, מי שתופס את מקומו היה התבחבשות קטנה, ציפי לבני לא התעקשה, אהוד אולמרט היה ממלא מקום ראש הממשלה.
בטעות, שרון שכח לבטל את העניין הזה.
לא, שרון לא שקל לבטל את העניין, שרון זה לא ביבי, הוא לא פרנואיד. שרון הרי, איך אולמרט התגלגל?
אני מכיר טקסט שאומר, תזכירו לי לבטל את זה, כי הוא נתן לו את זה לקראת המינוי, שהם חילקו את התפקידים בקואליציה, לא. הוא נתן לו את התפקיד הזה, לא. כי הוא רצה גם משהו, היה לו, הוא הביא אותו
מרקדי. אני חדד לך את זה. אולמרט נורא מאוד רצה להיות שר האוצר, מאוד. וביבי ושרון החליט לתת את זה לנתניהו. הרי נתניהו הצטרף לממשלתו הראשונה של שרון כשר חוץ, ואחר כך שהוא ניצח בבחירות והקים את הממשלה היציבה עם ה-38 מנדטים, שרון החליט בחוכמה ענקית לשים את ביבי בתוך משרד האוצר, הוא ידע איזה
בתקופת גזירות. בתקופת משבר כלכלי
משבר
גדול.
משבר נוראי, והוא ידע, הוא אמר אני אתן לך גיבוי, נתן לו גיבוי מלא. אבל הוא ידע שזה, אגב, ביבי בבחירות האלה שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, משלם את המחיר, ועם ה-12 מנדטים זה בגלל זה.
12 מנדטים הוא קיבל כי שנאו אותו על הגזרות הכלכליות שהוא גזר.
בכל מקרה, הפיצוי לאולמרט על זה שהוא, אני נאמן לשרון ואני לא מקבל, וביבי מקבל, היה, הרכיבו לו משרדים מפלצתיים, להגיד, אני זוכר שראיינתי אותו,
הייתי צריך
שעה להקריא את כל התארים, ואחראי על הערוץ הראשון, ואחראי על זה, ואחראי על זה, ומלא מקום ראש הממשלה.
כי על זה הוא התעקש, ואני מכיר טקסט שאומר, תזכירו לי אחר כך לבטל לו.
כנראה שלא הזכירו לו. בקיצור, אולמרט מקבל את זה, ואנחנו בדרמה תנכית במפלגת העבודה, כשפרץ מנצח את פרס, שתי דמויות מצטרפות, שלי יחימוביץ', זה הבחירות, פרץ מביא אותה למחרת ניצחונו, ואבישי ברוורמן, התקווה הגדולה, הלבנה, מאוניברסיטת בן גוריון, מצטרף אף הוא, ומפלגת העבודה גם יוצאת הדרך, שרון מלקט לקדימה ברגע האחרון עוד שני טלנטים, שאול מופז, בוא.
לא, בוא. שאול מופז לא עזב את הליכוד.
אתה קצת תקוע.
עזב את הליכוד?
אתה יודע מה?
מה אתה אומר?
בוא לא. נשמע רגע את שאול מופז, הנה.
אני חושב שבמבחן שאני עמדתי והחלטתי להישאר בליכוד, דעתי ברורה בסוגיה הזאת. אני חושב שתנועה לא עוזבים, בדרך לא עוזבים, וכל תנועה ודרך הם יותר חזקים מאנשים. אבל כן, אני החלטתי להישאר בליכוד.
אתה רואה?
וכל אותם אנשים שעוברים מתנועה לתנועה, בעיניי הם משנים דרך.
נכון.
ומגלים חוסר יציבות.
נכון.
ובמידה מסוימת גם חוסר מנהיגות.
אמרתי לך.
ראש הממשלה טעה בכך שעזב את הליכוד. אני אמרתי לו גם את זה.
אמרתי לך.
אני חושב שהיה צריך להישאר בליכוד. בתוך תנועת הליכוד, יחד עם הליכוד, הוא היה מגיע להרבה יותר מנדטים מכל תנועה חדשה שהוא יקים.
דלי ברמן. קיצר, דקה וחצי בערך אחרי שהוא אומר את זה.
הוא עוזב את הליכוד.
הוא עוזב, והוא לא מקבל שרון נוקם בו. לא נותן לו את הביטחון.
בטח אחרי מה שהוא אמר עליו.
לא, אני מזכיר לך, שרון הביא אותו אחרי שפועד עוזב את ממשלת שרון הראשונה כשר ביטחון ופרס שר חוץ, והם יוצאים על איזה שטות כלכלית והולכים לבחירות, שרון מביא את מופז, הרמטכ"ל לשעבר, ממנה אותו לשר ביטחון, ולא חבר כנסת, מינוי אישי מקצועי, בונה אותו כמותג, ומופז באמירה הזו בעצם מפרק לעצמו את העתיד הפוליטי. עוד אחד שעשה מעבר לקדימה מהליכוד זה צחי הנגבי. אגב, צחי הנגבי זה האיש ששרון הכי העריך מבין חבר הכנסת. היחיד שהוא ראה בו אחד עם תכונות, קור רוח, כושר עמידות, ומבריקות של ראש ממשלה.
ומספיק ניתוק מהאידיאולוגיה. כלומר, הוא ראה בו מישהו שהאידיאולוגיה לא קובעת אותו.
רק לך יש אידיאולוגיה.
לא, אצלי יש רשימה של כל אנשי הליכוד שהצביעו בעד ההתנתקות ונגד ההתנתקות. זה הקטלוג היחיד שיש לי לגבי.
צחי הנגבי גם מאלה שפרקו את המרד הגדול בליל הפוטש בננה, באחת מהצבעות על ההתנתקות, כשביבי הוביל מרד, ואריק ישב שם כמו שאתה מספר,
ולא זז,
וצחי, ועומרי הזיז את צחי, והמרד התפרק, וביבי נכנס בריצה להצבעה, וצועק בעד. ועד היום הוא אומר שהוא אמר נגד. בקיצור, עוד אירוע קטן, המונה כבר אמרת, חמאס ב-25 בינואר 2006, מנצח בבחירות בעזה.
מנצח בבחירות ברשות הפלסטינית, כולל עזה.
כולל עזה, אבל...
על עזה הוא השתלט כוחנית אחר כך, אבל הוא ניצח בבחירות.
כן, לא לנשיאות, אבל בסדר, וזה סימן למה שהולך לקרות אחר כך. זה מייצר מבוכה רבתי בכל המערכת, בעיקר בקדימה. בראשון בפברואר מפנים אותך מהמונה, תודה לאל, והקמפיין מתחיל, ואולמרט מצליח להוריד את 45 מנדטים ל-29, בין היתר, כי הוא דיבר אמת.
בין היתר כי הוא דיבר אמת, בין היתר כי הוא אמר, בניגוד לשרון, הוא אמר, אני הולך למהלך נוסף, הוא קרא לזה התכנסות. אנחנו נעשה, מה שעשינו בעזה נעשה ביהודה ושומרון, בתיקון, בווריאציות מסוימת.
ואני שואל אותו אז, למה אתה, בשביל מה אתה צריך, מי בכלל מקיים תוכניות שלפני הבחירות לאחרי הבחירות, איפה התבונה הפוליטית, והוא משכנע שיש תבונה, לא הייתה שום תבונה פוליטית במהלך הזה, הוא היה אמיץ מאוד והוא היה ישיר מאוד, אבל זה לא היה, אתה יודע, ההתנתקות עוד לא הוכיחה את עצמה, ועוד לא ידעו מי נגד מי, אגב, הייתה לו אמירה עוד יותר גרועה, אחרי,
במלחמת לבנון
השנייה, שהוא אומר שהמלחמה הזאת, תאיץ או תחזק את הצורך לעשות התכנסות בגדה, הוא אומר את זה.
ניצחון או הישג במלחמה הזאת יחזק את היכולת שלנו לבצע את ההתכנסות ביהודה ושומרון.
הוא אומר את זה כשמאות ואלפי חיילים חופשי כיפה שגרים ביהודה ושומרון נלחמים בתוך לבנון. גם את זה לא לגמרי הבנתי.
אבל זה כבר אחרי המלחמה.
רוצה לטעום קצת, השדירי או לא בא לך?
כן, כי יש לנו כמה הפתעות בבחירות האלה. אחת מהן זה הופעה של משהו קיקיוני לגמרי, מפלגת הגמלאים. מאיפה זה בא?
אז בוא נבקש ממעיין שתיתן לנו את ה... 15 שניות האחרונות של התשדיר הארוך מאוד של הגמלאים.
אנחנו יכולים לשנות את המצב. לראשונה בישראל התאחדו ארגוני הגמלאים הגדולים לכוח פוליטי חדש בראשותו של רפי איתן. הפעם אומרים לא למפלגות הגדולות. הפעם דואגים לעצמם. מצביעים זך, מפלגת הגמלאים.
כולם אומרים הם יקבלו 20 קולות, והם מקבלים 7 מנדטים.
תקשיב, 7 מנדטים, out of the blue. יש לי גם כאן סיפור אישי קטן. הייתי אז בפאנל פרשנים של גלי צהל בבוקר אצל רפי רשף. ב-8 בבוקר, עקיבא אלדר, עמנואל רוזן ואני. ובבוקר הבחירות הוא מבקש מניתנו אימורים, לא זוכר, כולם אומרים קדימה, ליכוד, שמיקוד, עבודה וזה. נגמר, אף אחד לא אומר גמלאים. אני עכשיו נותן לעצמי קרדיט, וזה קצת מביך, אבל זה מה שהיה שם. אני אומר לו על הסיום, אני אומר לו, רגע, רפי, מה עם הגמלאים? הוא אומר, עוברים או לא עוברים את אחוז החסימה? אז אני אומר לו, 7 מנדטים.
בחייך.
נשבע לך. לא, אבל לא בגלל שאני חכם, כי בבוקר, לפני הפאנל הייתי עושה טלפונים, לברר מה קורה. מישהו מקדימה אומר לי, גייר הגיע עם סקר ענק מהלילה, אנחנו מנצחים 28-30 מנדטים, גמלאים 7 מנדטים. ואני אומר לך, אריה, אם הבחירות היו 3 ימים קודם, או 3 ימים אחר כך, זה לא היה. היה טרנד, היה בז בתל אביב, אני זוכר שרפי איתן הלך לספר את 4 השערות האחרונות שלו, במספרה הכי טרנדית שהייתה אז אצל עוזי בגזוז בתל אביב, ג'ודי ניר דיברה על זה, כולם דיברו על הגמלאים האלה.
כמו מה שהיה בבחירות הקודמות עם פייגלין, היה איזה יום או יומיים שהיו לו 7 מנדטים בסקרים, באמת אם הבחירות היו באותו יום, הוא היה בכנסת, אבל... הטרנד דבר.
בדיוק. אז זה בדיוק מה שהיה. היה לי כאילו פוקס מדהים מהדבר הזה, ואכן הם נכנסים 7 מנדטים, וזה כבר סיפור אחר, ובוא נשמע רגע קצת...
אבל הסיפור הגדול של הבחירות האלה, זה ההתרסקות של הליכוד.
12 מנדטים, מהרבה יותר.
מה קדימה עושה לביבי במערכת הבחירות הזאת, שמפרקת אותו לגמרי?
אז בוא נשמע, הנה אחד מהתשדירים נגד נתניהו.
בפעם הבאה שתראו את נתניהו משחק בטלוויזיה, תסתכלו לו טוב טוב בעיניים. רק בעיניים. הוא ידבר ברור. הוא ישמע שקול. הוא ידע איך לזוז. ובאיזו זווית לפנות למצלמה. אבל העיניים, העיניים לא יכולות לשקר. ביבי, זה אותו הביבי. פעם אחת הספיק עלינו. מי אמר על ביבי, ייתכן שהיה מתאים יותר להיות שר חוץ ולהיות ראש מדינה. פרופסור בן ציון נתניהו, אבא שלו.
זה קמפיין הפחדה.
חיסו לו מתחת לחגורה, בתוך הבטן, מה אבא שלו אמר עליו. זה קמפיין הפחדה, והציבור
קנה. תוך כדי דיבור אני נזכר שאני הלכתי איזה לילה לקבוצות מיקוד, אני כבר לא זוכר של מי. וראיתי, הראו להם, יושבים אנשים, מראים להם מנה של איזה 5 תשדירי נתניהו כאלה, ואתה רואה איך זה עובד. אז, היום זה כבר מזמן לא עובד. 5 קדנציות עוד לא הספיקו לנו.
את הימין הוא איבד בגלל ההתנתקות, הוא לא הצליח אז לפחות לשכנע שידו לא הייתה במעל, את השמאל או את הפריפריה הוא איבד בגלל הגזרות הכלכליות.
נשאר המותג ליכוד.
שער מותג ליכוד.
שהיה שווה 12 מנדטים, שהיום אנחנו אומרים, זה לא מעט, זה ממש לא מעט. אני זוכר שמי שנשאר בחוץ, היה לילה, אגב, זה לא היה 12, זה היה 11 וקצת, ובין ליברמן לבינו, היה מנדט ב-50 או 60 קולות ימאים או אסירים, בסוף ישראל כץ נכנס לכנסת, ועל חשבון המנדט של ליברמן, שנדמה לי קיבל 11,
ולכן זכה נתניהו בתואר ראש האופוזיציה.
יפה, עכשיו נשמיע לך דברים שאתה יותר אוהב, וזה דברים נגד אולמרט. בא לך?
בעתם, רק לזה אני מחכה.
יאללה, קצת אנטי אולמרט.
ראש השב"כ יובל דיסקין קובע, החמאס מהווה איום אסטרטגי על מדינת ישראל. ראש אמ"ן, האלוף עמוס ידלין, מזהיר מפני הברית המסוכנת בין טהרן, דמשק, חמאס וחיזבאללה.
אל לנו להעמיד במשמעות ניצחון החמאס בבחירות. האסלאם הקיצוני רואה באירוע זה שלב נוסף בדרך להבסת ישראל והמערב.
מומחי הביטחון מתריעים מפני הסכנה המתקרבת, ורק אולמרט עדיין חושב שהחמאס לא מאיים על חיינו, ובניגוד לעמדת ראש השבק, הוא מתכנן לתת להם שטחים. אולמרט עיוור לסכנה, אסור לתת לו מדינה.
מצחיק, כי כל החבר'ה האלה, דיסקין, אחר כך יוצא, זה תשדיר של הליכוד.
של הליכוד, בוגי מדבר שם.
משתמש בבוגי, בדיסקין, בראש השבק, בעמוס ידלין, בכל מי שאחר כך היה נגדו.
כן, כן. אני לא יודע עד כמה הם הצליחו. אני חושב שה-29 מנדטים שהוא קיבל בסופו של דבר זה הישג, כי הוא לא היה שרון. שרון היה מיתוס.
כן, אבל המדינה הייתה, דבר שעוד לא אמרנו פה, תחת הרושם של קריסת שרון, אנשים הצביעו שרון, לא הצביעו אולמרט. אתה זוכר את פרופסור מור יוסף, ראש ממשלה, נושם באופן עצמוני, הוא היה בשיא הפופולריות שלו, שיא הפופולריות, ואולמרט הרחב הזה, הוא ניצח, הוא קיבל, הכל יאמר לזכותו, אבל זה הייתה קדימה של שרון. ואני חושב, שאלמלא מלחמת לבנון השנייה, שפורצת זמן קצר מאוד אחרי הבחירות, הבן אדם ראש ממשלה, חודשים ספורים, הוא מוצא את עצמו במלחמה כזו מטורפת, היא שחיסלה את אולמרט, את המערכת החיסונית של אולמרט, כראש ממשלה,
אולי,
כראש ממשלה לגיטימי. אגב, בדיעבד אני חושב שהייתה מלחמה מאוד מוצלחת.
היא בוודאי תרמה לדלגיטימציה שלו, ואחר כך באו התיקים הפליליים.
נכון, אבל...
זה חירב אותו.
זה ברור. ברור שהוא נפל בסוף בגלל פה, אבל הוא לא יצליח להתגונן מהתיקים הפליליים, כי הלכה לו מערכת החיסון שאצל נתניהו היא מתוגברת, כי הוא פופולרי, וכי הוא הצליח שכנע שחותרים תחתיו ורוצים להרוג אותו.
כשדן מרגלית כמשל, כלומר, גם המעגל הקרוב בו, הקרוב אליו ביותר, ששמח עליו, שהאמין בו, שהאמין תמיד שהוא זך וישר, בגלל מה שהיה במלחמת לבנון, עזב אותו.
כן, והפך פתאום, התהפך לבול רק הפוך. אותו דבר, רק להפך שלו. בוא, אנחנו לא יכולים לסגור את הפודקאסט הזה בלי המנהיג שלך. מי שעמד בראש הרשימה, שאתה הצטוות לפקודתו ברוסית, דה ליברמן.
לא, זה היה שלוש שנים
לא
קודם.
לא חשוב, בוא, זה לא, אבל... אין יציאה
פה,
מזה.
פה
אין.
הוא כבר יריב פוליטי, אבל המעניין הוא שכשהוא בא ואומר לנו, אני הולך לעזוב את האיחוד הלאומי ישראל ביתנו, לפצל אותנו, אומר, תראו את הסקרים, ומראה לנו סקרים, היו לנו אז שבעה חברי כנסת, נדמה לי, בכנסת הקודמת, והוא אומר, אם אנחנו מתפצלים, כל אחד מאיתנו מכפיל את כוחו. לגביו הוא טעה, הוא שילש את כוחו.
הנה ליברמן.
מי תמיד מבטיח ומקיים? נתניהו? נייט. אולמרט? נייט. ליברמן? דה. נייט? נייט? דה. דה ליברמן.
נו, נשאר איתנו, נהנה מכל רגע.
בבחירות אחרי זה הוא אפילו עם 15 מנדטים.
כן. ארי, אני ממש נהניתי.
גם אני, זה, תשמע, זה בחירות שבהם הייתי, השתתפתי, אז אני זוכר את הדברים מאיזה זווית, מהצד, ככה לראות, הדברים אז היו דרמטיים מאוד.
כאילו היום הם לא.
זה רק מלמד אותנו שכשאנחנו אומרים, אלה הבחירות הדרמטיות ביותר בתולדות המדינה, נא, תמיד אמרנו את זה.
להתראות בפוד הבא.
להתראות.
ביי.